דלת. וואי, אני כבר לא רואים. מתקנים. אנחנו בקפטט. עמוד 15. נכון, התחלנו לעסוק בעניינים של האיסורים, ונמשיך גם לאיסורים. ולמה? פה זה סוגיה אורחת. ברוך אתה, תמנה לי, תמנה לי, העולם של כל מיני תמור. טוב, מה נקרא? למעלה בעין יעקב, נקרא קודם. אמר רבי זה רבי איתם הרבי חנינה בר פאפה. תודה רבה, הייתי שאני אברך אותך. לא יכול להשאיר לנו לזוגות. לא יכול להשאיר לנו לזוגות. ככה לשאול. הרב מזוז זה מביא שכן צריך לחשוב, אבל לא חשוב. אנחנו שותים ארבע כוסות בפסח, לא בגלל שזה לא שימורים. הוא אומר, לא חשוב לנו לזוגות. שד וזוגות. בסדר, ראיתי גם תלמידי חיים שעושים ככה. אז גם אני הקטן, אל תקפידו עליי. אז ככה רשום, אמר רבי זה רבי איתם הרבי חנינה. אתם רואים בעמוד 15 בעין יעקב למעלה, שורה חמישית. אמר רבי זה רבי איתם הרבי חנינה בר פאפה, בהורה שלו כמידת הקודש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב ולוקח שמח. אבל הקודש ברוך הוא אינו כן. נתן תורה לישראל ושמח. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. יפה, קודם ממשיכים באיסורים. אז קודם כל, יש פה משהו כנראה אנושי. כשיש אדם שמוכר חפץ, ככה מגלם לנו חז"ל. עוד שנייה ננסה קצת לחשוב על הנקודה הזאת. מוכר חפץ זה חבר שלו, אז אומרים שהמוכר הוא עצוב והקונה הוא שמח. ולעומת זאת, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, מכר תורה לישראל. נתן תורה לישראל. כנראה אין חילוק גדול בין מוכר לבין נותן מתנה. כן, זה שני נושאים שונים. נגיד בסוגיות הלכתיות זה שני נושאים שונים. נותן מתנה, מוכר, זה שני סוגיות, שתי עניינים שונים. אבל הכוונה, אדם יצא ממנו, עברה בעלות של דברים שהיו שייכים אליו, עברה בעלות אל אדם אחר, על ידי קניינים. קניינים של מתנה וקניינים של מכירה בגדול זה אותו דבר. אדם העביר את הבעלות, הבעלות הייתה בעלות שלו, הוא העביר את הבעלות לאדם אחר. אומרים חז"ל, אולי בפשטות גם בנותן מתנה, זה שזה יצא ממנו הוא עצוב, וזה שקיבל את זה הוא שמח. נגיד בנותן מתנה אולי זה יותר קיצוני, אולי זה יותר אדם שהיה צריך לקחת חפצים שלו ולהעביר אותם למישהו אחר. הוא חסר עכשיו, הוא חסר מהחפצים שלו. מוכר, הוא מקבל כסף. כן, מוכר. אז מכירים את זה? אדם, הוא מביא 40 אלף סמארטפונים לארץ, מוכר אותם ועוד אנשים רוצים. הוא עצוב, נכון? הוא עצוב. הוא עצוב. אדם יצליח 40 אלף סמארטפונים למכור. הוא המוכר. הקונה שקנה את הסמארטפון, אולי שמח, לא יודע למה הוא שמח, מסכן, הוא לא יודע למה הוא נכנס. אבל הוא קנה משהו, לא משנה, אדם קנה בית, לא משנה, בית אולי זה יותר זה, אבל כנראה הגדר הזה של חזן זה לא על סוחרים. זה אדם שהיו, אדם שנצרח, נגיד אדם שנצרח למכור משהו, זה כנראה הגדר של חזן. זה סוגיה, יש בזה סוגיות הלכתיות, הרב פה מהסוגיה הלכתית בחלק השני, מה שלא נלמד היום הוא יקשה קצת. אבל יש נותן מתנה, יש מוכר, זה שני דברים שונים לגמרי. אבל לענייננו פה, מה שאנחנו עכשיו רוצים לעסוק, אנחנו מדברים על משהו כזה, שכשיוצא ממך הדבר, אני מוכר, הכוונה היא, נגיד, אני נצרכתי למכור דברים שהם חפצים שלי שאני רוצה אותם, אני לא רוצה את הכסף עליהם. הכסף אני כנראה נצרך אליו, אני רוצה את החפץ. האדם השני שהוא בא לבנות החפץ, כי הוא חפץ בחפץ, הוא באמת לא רוצה להוציא את הכסף, הרב ידקדק בנקודה הזאת. אבל בכל אופן, החפץ הזה עצמו, שאנחנו דנים בו, האדם שזה יצא ממנו הוא עצוב מאוד, שזה יצא ממנו. טוב, קיבל כסף בשביל לקנות לחם, חלב, ולשלם את הסחירות, לא יודע, יש לו כנראה צרכים שבגללם, שאני את המשכנתה, צרכים שבגללם הוא צריך למכור את החפץ הזה. החפץ הזה שעזב אותו, נגיד אם נצטרך ככה, זה לאו דווקא במקרה כזה, חפץ שעובר בירושה 500 שנה, מדור לדור, 15 דורות זה כבר עובר. והוא נצטרך למכור אותו, הוא בוודאי עצוב. כמו הוא רוצה, יש לו עריך כספי, יש לו עריך כספי, אז זה, אבל זה לא עריך הכספי ביחס למה שאני עם החפץ הזה. לעומת זאת, האדם הזה שקנה את החפץ, הוא שמח. הוא רוצה להיות בעלות שימושים בחפץ הזה, אמנם זה מה ששלו, הוא לא הרוויח שום דבר. הוא הוציא 50 שקל וקיבל 50 שקל אליו. אבל ה-50 שקל האלה שהוא קיבל בתור חפץ, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה בדיוק את הדבר הזה. זה בדיוק הסטנדר שהוא היה צריך בשביל לימוד גמרא. אז הוא, הכסף הזה הוא בכלל שכח שהוא הוציא אותו. הוא שמח בחפץ. אז זה הפשט של חז"ל. אנחנו לא מדברים פה על סוחרים. החזוקה הזאת זה לא חזוקה בסוף, זה חזוקה של חז"ל לעניינים מסוימים בחושן משפט. בכל אופן, בוודאי זה לא בנותן מתנה. זה העיון שהרב יעשה פה בחלק השני של ה... בכל אופן, אנחנו עוסקים פה באדם שיצא משהו מבעלותו והוא נחסר מהבעלות של הדבר הזה. זה הדגש החשוב שלנו. וזה עבר לבעלות של מישהו אחר. אז בואו נראה פה איך הרב... אז פה על זה אומרים, בשר ודם שמאבד בעלות על דברים, הוא מאבד בעלות על דברים, אז הוא עצוב. לעומת זאת, אדם ש... הקדוש ברוך הוא, סליחה, שהוא נתן תורה לישראל, הוא לא עצוב. כן, כבר אנחנו יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא לא איבד את הבעלות על התורה, נתן פה מתנה שהיא מתעצלת ממנו, היא ממשיכה ממנו, הוא לא איבד את הבעלות עליה, הוא רק הוסיף לה עוד בעלים. אז בואו נראה איך הרב לומד את זה. הרב לוקח את כל העניין הזה לאיזשהו משל, שלהשתמש בו למשהו שנאמר בספר של פנימיות התורה, בעניינים של פנימיות התורה, הרב לוקח את זה לעניינים שלנו. תראו סעיף כפתץ. ההערה בזה, כי בוודאי מה שהרב הולך עכשיו להסביר זה את ההערה בזה. הכוונה, אמרנו הערה, הרב הרבה פעמים בעין היה פותח בהערה, ההקדמה שלו לעין היה, הוא אומר, שגדולי ישראל, צורת ההסברה שלהם, את מאמרי חז"ל, את מאמרי התורה, מאמרי חז"ל, יכולה להיות בשני אופנים, בצורה של פירוש, בצורה של ביאור. הפירוש, הכוונה, זה לפרש לפשט של מה שכתוב במאמר. לפעמים, לפעמים פשט המאמר צריך קצת לפשט את הקמטים. נגיד פה, רשום פה מוכר ונותן מתנה. צריך להדגיש את הדגשים האלה, לבדוק. למה המוכר עצוב? כל זה פירוש פשט, זה פירוש. ביאור, הכוונה, זה מה שהגדולי ישראל מתעוררים מתוך מה שרשום פה במאמר, לראות אותו בתור רמז, או בתור משל, או בתור עניינים כאלה, לכלליה של תורה האמיתיים, שנמצאים כתובים, עשויים ושלמים במקומות אחרים, ולהביא אותם לפה. להגיד שגם הם כלולים, כפטיש שפוצץ סלע, בתוך מאמר חז"ל. כשהרב פותח הערה, אנחנו מתעוררים לעניינים מוסריים, לעניינים אמוניים, מתוך מאמרי חז"ל האלה. הרב, בכוחו הגדול, במדע ובמוסר האלוקי שמילא את לבבו, הוא יודע לראות את הדברים האלה בתוך מאמרי חז"ל. זה גדולי ישראל, שמתעוררים, כן, לכלליה של תורה, כמו שהרב רושם בהקדמה, פה בספר הזה, אולי נהיה. אז בואי נראה, הרב הזה. כי ענייני הקדושה מחולפים בטבעה מעניינים גשמיים. אז פה אנחנו כבר רואים שהרב לוקח את זה לעניינים אחרים לגמרי. מה שהקדוש ברוך הוא נותן תורה ומה שאדם מוכר זה משל לעניינים רוחניים לעומת עניינים גשמיים. אדם שמוכר זה משל לעניינים גשמיים, עוד רגע אנחנו נראה לאיזה עניינים גשמיים, והאדם, הקדוש ברוך הוא, סליחה, שהוא נותן תורה לישראל, זה משל להשתלשלות של עניינים רוחניים. בוא נראה. כאשר כתב האלוקי הרב משה קורדוברו ז"ל בפרדס, כן, לרב משה קורדוברו זה נקרא רמק, הוא רבו של הארי. יש ספר שנקרא פרדס רימונים, יש לו הרבה ספרים. פרדס רימונים זה הספר הכי רחב שלו על הסברת פנימיות התורה. זה ספר של פנימיות התורה, זה לא ספר אמונה רגיל. הרב עסק, ודאי שהרב עסק בדברים הרבה יותר, מעבר לזה, יצחק חיים של הארי וכולי כמובן. אז הרמק בפרדס, כי המדרגות שירדו בקדושה בדרך אילה ועלול, תישאר המדרגה הראשונה במדרגתה ומעלתה. אלא שההשתלשלות היא כן תוספת ודבר שנתחדש. כן, אז את זה צריך לה... פה אנחנו, הרב מעמיד פה כבר את הדבר שיש הבדל בין השתלשלות של עניינים גשמיים, בדרך של סיבה ומסובב, בדרך של אילה ועלול, לבין אילה ועלול בדרך העניינים הרוחניים. אז יש למישהו דוגמאות, הרב ליאור אמר לשתף אתכם, אני יודע, אני בדרכי, אני לא משתף בדרך כלל, אני מדבר פשוט, מישהו שלהעיר, הוא יכול להעיר תמיד, אל תפחדו ממני, גם אני לא פחד ממני, אין לכם אל פחד ממני. אילה ועלול, סיבה ומסובב, יש לכם רעיונות סתם, דברים, אתם יודעים את, מה זה המושגים של צורה וחומר? מכירים את המושגים האלה? צורה וחומר, צורה הכוונה, המהות הפנימית, הגדר שהוא מגדיר, נגיד לנו, אנחנו אומרים, דוגמה של שולחן, הנה, יש לנו פה בדיוק מה הצורה של השולחן, זה לא הצורה החיצונית, כמו שהרמב״ם בזה הוא מתחיל את המורה נבואיכים שלו, זה לא הצורה החיצונית, איך שזה נראה, זה תבנית או דמות, ככה זה נקרא, קורא לזה הרמב״ם, אבל הצורה זה הצורה הפנימית, הכוונה זה העצם, זה הגדר של הדבר, שאני בשכל שלה אני מנסה לחשוב, למה מיועד, אם נקרא לזה, הייעוד, התכלית של השולחן, זה הגדר הפנימי שלו. זה מה שהסיבה הפנימית שמעמידה את המציאות שלו. הכוונה זה לשים עליו דברים, זה המטרה שלו. אם הוא יאבד את הגדר שלו, הכוונה בעניינים גשמיים זה יותר קל לו לראות את זה. פשוט הוא יהפוך להיות גול מקלט, אי אפשר יהיה להשתמש איתו על הייעוד שלו. אם אנחנו מעמידים דצחם, זה המדרגות שיש בו מציאות, אז כל מדרגה, כל מימד מציאותי, אנחנו מגדירים אותו בהגדרה עצמית, הגדרת העצם שלו, שזה בעצם הצורה, הצורה הפנימית שלו. באדם נגיד, אדם האנושי, זה אדם המדבר. חי מדבר, ככה מגדירים את זה הפילוסופים, ככה מגדירים את זה הראשונים. יש לו חיים, לא רק כמו בעל חיים שחסר שכל, חסר שכל מתנשא, זה הכוונה, יש לו איזשהו שכליות. שעוזרת לחיים הטבעיים שלו לחיות, כן, אבל זה שכל אינטואיטיבי, השכל של בעלי חיים. לעומת זאת, השכל של בני אדם, השכל האנושי, הוא שכל מפותח בהרבה ממדים, בממדים מוסרי, בממדים של המדע, בעניינים המלאכותיים של פיתוח העולם. זה, כל זה אין לבעלי חיים, כאילו יש להם ברמה האינטואיטיבית שלהם למה שזה נצרך להם, לזהירות שלהם, בשביל לא... לא למות, או שלא יאכלו אותם חיות טרף, או בשביל לבנות את הקן המיוחד שלהם ולשמור על ה... זה הכל עניינים טבעיים, זה נשאר בגדר הטבעי. השכל האנושי זה שכל מתנשא, זה שכל שחוץ מהמוסריות, שזה הצלם אלוקים שבאדם, הוא גם יש לו יכולת בורא מאורי האש, הוא יכול גם להוסיף ברכה לעולם אז זה הגדר הפנימי של הדבר. דרך הילה ועלול, כשאנחנו מדברים על הילה ועלול, אנחנו מדברים על הסיבה שיצרה את המסובב. זאת אומרת, אם אנחנו נדבר פה על שולחן, אנחנו לא מדברים על הבריאה האלוקית, אנחנו מדברים על הבריאה של בני אדם, איך שבני אדם מפתחים בדרך סיבה מסוימת, בדברים הגשמיים, הכוונה היא, נגיד היה לי פה גולמי כלעץ, ולקחתי אותם ובדרך סיבה, הכוונה, אני רציתי, אז זה הסיבה לדבר, רציתי שיהיה לי שולחן. אז יצרנו את כל הסיבות שעל ידם אנחנו מביאים את השולחן שיהיה שולחן. אז אם אנחנו מסתכלים, נגיד על הגולמי כלעץ שהיו פה, הם לא קיימים כבר הגולמי כלעץ. לעשות מהם דברים אחרים כבר אי אפשר. כל מה שיש בהם זה רק בשולחן. כן? כשאנחנו מדברים על עניינים גשמיים, בדרך של סיבה מסובבה, בדרך של השתלשלות, הסיבה שהביאה ליצירת, פה הבאתי דוגמה מאוד מאוד גשמית, יש בזה הרבה עניינים של סיבה מסובבה, לא כאן המקום זה, אבל אם אנחנו ננסה לפתח את זה בעניינים הגשמיים, זה תמיד הדבר הראשון שהיה, הסיבה שהביאה אל המסובב, היא כבר לא רלוונטית. לא רק שהיא לא רלוונטית בזה שהיא לא מקיימת את המסובב. עוד שנייה נדגיש גם את הנקודה הזאת, הרב לא מביא פה מהמהר"ל, אבל זה, הרמ"ק והמהר"ל זה מדברים על אותו עניין, על אותו חשבון. מה שהמהר"ל בהרבה מקומות אומר שהסיבה היא לא רק סיבה מחוללת, היא גם סיבה מקיימת. כן, זה סיבה בעצם, אז הוא מתכוון לעניינים הנשמתיים האלה, לעניינים הרוחניים. כשאנחנו עוסקים בסיבה מסובבה בעניינים הרוחניים, זה לא סיבה שהיא הייתה ונגמרה ונעלמה. ועכשיו יש לנו פה משהו חדש שנוצר. הנגר בנה בית, ככה זה הדוגמה של המהר"ל, אנחנו מביאים את השולחן. הבנאי בנה בית, הנגר בנה שולחן. אז השולחן, הבית, זה משהו, הבית זה משהו, אולי זה לא כמו הבנאי, כמו השכל שלו, אבל הבנאי הוא לא בית. זאת אומרת, אי אפשר לגור בתוך הבנאי. בדרך הסיבה במסובב אנחנו מייצרים דברים חדשים אפילו יותר גדולים ממה שיש בסיבה הראשונה, ממה שכלול בסיבה הראשונה. אולי בשכליות שלו, אבל זה משהו חדש. בוא נקרא פה ברב, רק נקרא את ה... כי המדרגות שרדו בקדושה בדרך הילה ועלול תישאר המדרגה הראשונה במדרגתה ומעלתה, אלא שהשתלשלות היא כאין תוספת ודבר שנתחדש. אנחנו מבינים פה, אנחנו מבינים בדרך הילה ועלול, בעניינים הגשמיים זה לא ככה. הכוונה היא נוצר משהו חדש, חדש. לא משהו ש... המדרגה הראשונה, לקחנו את, את הגלמים האלה של ה... שהם, אם אנחנו לוקחים את כל הסיבות למה, איך שנוצר הבית, יש הרבה דברים שלא נשארו, והם לא יהיו, וכבר לא יהיו יותר. הלבנים ממה שיצרנו אותם, והחוטי חשמל מאיפה שהבאנו אותם, וכו' וכו', הם עכשיו בתוך הבית. אתה לא יכול כבר להשתמש איתם את דברים אחרים. הם נעלמו. הם בתוך המסובב. המסובב השתלט על הכל. הבעלות על החפץ עברה מהמוכר לקונה. אין יותר בעלות למוכר בזה. אני אומר, זה המושל שלנו. לעומת זאת, אנחנו מדברים פה על העניינים הרוחניים. צריך פה הבנה. זה סעיף שהוא קצת יותר, יותר מעמיק. כן. מה זה היה? מישהו בחוץ? זה נוכל מתיק את זה. בכל אופן, סעיף קצת יותר עמוק, אבל בסדר, אנחנו יכולים להבין, פתח קצת את ה... לעומת זאת, בעניינים הרוחניים, מחדש הרמ"ק, וזה מה שהרב רוצה להגיד פה, שזה ביחס למתנות הקדוש ברוך הוא, את התורה, שבעניינים הרוחניים, כשהמדרגות משתלשלות מלמעלה למטה, מהפנים אל החוץ, המדרגה הראשונה נשארה במלוא עוזה, רק נתחדשה מדרגה חדשה. אנחנו קוראים לזה בדרך הזה, אנחנו קוראים לזה נשמה בגוף. זה מה שאנחנו קוראים לזה בלשון הפשוטה שלנו של האמונה. מה שהרמ"ק אומר. הרמ"ק מדבר כמובן על השתלשלות כנראה, אני לא יודע, הוא עושה כנראה בעניינים של פנימיות התורה. זה לא הנושאים שאנחנו בהם אנחנו עסוקים. אבל משם אנחנו לוקחים את זה לדרכי האמונה, אנחנו מדברים פה על נשמה. הנשמה שהיא מחיה, כל מה שיש בגוף כלול בנשמה. אלא הנשמה מגלה את כוחה במשהו חדש. הנשמה לא יבדה כלום, כי הוא זה. ממדרגתה ומעלתה בזה שיצרה גוף, בזה שנשתלשל מתוכה מציאות יותר חיצונית. כן? אנחנו פה רוצים להבין מה זה הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל ונשאר שמח. כן? זה, זה הרב מבאר את זה על דרך, על דרך הרמ"ק. אז בוא נקרא עוד הפעם. היה רב הזה. כי ענייני הקדושה מחולפים בטבעה מעניינים גשמיים. כאשר כתב האלוקי הרמ"ק זה בפרדס, כי המדרגות שירדו בקדושה בדרך הילה והלול, תישאר המדרגה הראשונה במדרגתה ומעלתה. זה מה שהמהר"ל מתכוון, נגיד נדב, שמענו את ההקדמה לנצח, זה מה שהמהר"ל מתכוון שם, שהבנאי הוא לא הסיבה לבית. זה סיבה. יש סיבה במסובב בעניינים גשמיים, אבל כשאני מדבר על סיבות, אומר המהר"ל, אני מדבר על סיבה בעצם, אני מדבר על סיבה נשמתית. סיבה שהיא לא רק מחוללת, היא לא רק על ידה הגיע הדבר החדש, אלא גם המקיימת, אם תוציא את הגדר הזה, את הגדר הפנימי הזה מהדבר, הוא נעלם. אין את המציאות. אם האדם לא יהיה לו חיים, לא יהיה לו דיבור, הוא לא אדם, אין לו גדר של אדם. אם אתה תוציא את המדרגה הזאת מהדבר שנתחדש, את הפנימיות הזאת, נשמת החיים הזאת שמחיה את הדבר, אז אין מציאות בדבר הזה. זה הכוונה. אילה ועלול בדרך העניינים של הקדושה. כן, המדרגה הראשונה, היא נשארה במלוא שלמותה. לא נלקח ממנה כלום. אלא על ידה נוצר משהו חדש, נוצר דבר שנתחדש, נוצרה השתלשלות, נוצר משהו חדש שהיא מחיה אותו. היא מרוממת אותו, היא מעלה אותו, היא נותנת לו את המגמות, היא קובעת אצלו את הכיוון, את המגמה, את הערך האמיתי שלו היא נותנת לו, אבל הוא חיצוני, הוא לא רואה. היא במלוא מעלתה היא נשארה, הנשמה. כן. אלא שהשתלשלות היא כי אין תוספת ודבר שנתחדש. והנה התורה הקדושה, בסדר, אז יש למישהו שאלות, אני אשמח בסדר, הכל מובן, זה טוב, טוב, ממשיכים. והנה התורה הקדושה, כאשר ירדה ממרום עוזה, כן, אז עכשיו אנחנו רואים, נכון, המלאכים צעקו, תנה אותך על השמיים, נכון, הם לא הסכימו לקדוש ברוך הוא, הם זה, הקדוש ברוך הוא לא התווכח איתה, אמר להם שתענה להם אתה. אז זו סוגיה גדולה מאוד שהמהר"ל מעריך בה בפרק כ"ג או כ"ב, לא זוכר כבר, בתפארת, וסוגיה ארוכה מאוד בשבת ב', בעין היה, בפרקי מתן תורה, סוגיה מאוד עמוקה, בוודאי מאוד עמוקה. אז משה עולה למרום, מתחיל להתווכח עם המלאכים, רק על ידי הוויכוח של משה אפשר לתפוס את התורה ולהוריד אותה לארץ, אבל ככה חז"ל מציירים את זה, והרמ"ם מסביר, המהר"ל מסביר, מה, זה מדבר יותר על מעלת נותן התורה שמקבל התורה. שנתינת התורה היא דווקא על ידי משה. אבל בסדר, זה לא הסוגיה שלנו כמובן, אבל רשום פה, כאשר ירדה ממרום עוזה, כן, עוז זה המציאות הכי חזקה, והמרום נגיד זה המציאות הכי עליונה. ממרום עוזה, הכוונה, נכון, אנחנו אומרים בראשית, בחוכמתה. כי החוכמה האלוקית היא המקור של התורה. יש תמיד הרב טאו מצטט את המדרש חזל הזה של נובלות חוכמה של מעל התורה. נובלות זה איך זה נקרא, הענבים או התאנים שלא התבשלו ונפלו מהעץ. נבלו, נובלות, ככה זה נקרא לשון חזל. אז נובלות חוכמה של מעלה, אם אנחנו לוקחים את החוכמה הקטנה ביחס לחוכמה של מעלה, זה תורה. זאת אומרת, המקור של כל חוכמת התורה העליונה, האדירה שמתקבלת אצלנו, זה החוכמה האלוקית העליונה. זה המקור של התורה. אז פה אנחנו מדברים, כאשר ירדה ממרום עוזה, אנחנו מבינים שלתורה שלנו, כפי שהיא מתקבלת אצלנו, כן, יש את המהר"ל בפרק י"ג, כמובן, הידוע שהוא מביא את ה... את הזוהר מבעלות חפרי קודגיה בתפארת, של התורה יש נשמתה דנשמתה, ויש נשמתה, ויש גוף, ויש לבוש, וכל זה מדרגות של השגות שיש בתורה, וכמובן לנשמתה דנשמתה זה מה שהתגלה לעתיד לבוא, זה עוד לא התורה מצד הפנים פנימיות שלה. זה הפנים פנימיות של אי אפשר להשיג אותה בעולם הזה, ואי אפשר להשיג אותה רק לעולם הבא, טעמי תורה, שאי אפשר להשיג אותה בעולם הבא. אז כל המדרגות האלה של התורה, אנחנו מבינים שיש... יש מצוות בטלות לעתיד לבוא, זו גם מאוד עמוקה, שאנחנו לא יכולים להזכיר אותה על דל לשונה, אנחנו לא יכולים לדבר עליה, כי המצוות זה הכל מבחינתנו. אבל יש בחינה כזאת בתורה שהיא בחינה כל כך, כל כך, כל כך עליונה, כל כך פנימית, שבמימד חיים אחר מצוות בטלות לעתיד לבוא. זה לא משהו שהרב אומר, זה לא שייך למציאות החיים שלנו. אנחנו חיי מצוות, כן, זה הנושא שלנו, זה הנושא של החיים שלנו. זה מה שהמהר"ל שהוא מלמד את הסוגיה הזאת בפרקים הכי מאוחרים של תפארת, הכי עליונים, אז הוא הכי רחוקים, אחרי שאתה מבין מה זה תורה אלוקית, אז זה מה, לזה הוא רוצה לחנך אותנו, שאין שם עניין, הכל זה מצוותיה של תורה, בלימודם, בעיסוקם, בקיומם, זה החיים הכי עליוניים שלנו פה שאנחנו יכולים להשיג. כן, זה לא הנושא שלנו מצוות, כן, כמו אלכסנדרוב שם, באגרות עם הרב, כמובן זה...
אבל למה יש מצוות שמתבדלות מכאן?
זה לא סוגיה שרציתי לעסוק בה, אני תוך כדי שאמרתי את המשפט, אני התחרטתי, ואז ניסיתי לסייג את הדברים. הבאתי את זה בתור דוגמה לזה שיש מקור מאוד 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 פנימי לתורה. אבל זו סוגיה שאנחנו לא רוצים לסוגיה. כאילו, זה הכוונה. המהר"ל, אחרי שהוא מסביר לנו 14 פרקים, מה זה מצוות אלוקיות, ולמה אנחנו כל כך חפצים בהם, אז הוא אומר, עכשיו שאתה מבין מה זה מצווה אלוקית, אז אתה יכול להבין קצת מה זה תורה מן השמיים. תורה אלוקית שמגיעה לבני אדם. אז הוא עוסק בזה 20 פרקים, נגיד, 21 פרקים. ורק אחרי זה הוא מגיע לסוגיות שהן סוגיות שקושיות על כל הדברים האלה. על כל מה שהוא רוצה. אחרי שאתה מבין, נגיד, זה 5 רצועות, 5 חטיבות במערל, עד שהוא מגיע לזה, ככה הרב עודד מסביר, בשביעיות, את תפארת. אז אחרי 5 רצועות כאלה, סוף פרק ממתת, אז הוא יכול להיכנס לסוגיות יותר קשות, יותר אימתניות, יותר שצריך, המוח שלנו צריך יותר מאמץ בשביל להבין אותם. כי אנחנו בצורה פשטנית, אנחנו ישר, מצוות יותר לעתיד לבוא ישר, הנה, אז הנה הגענו להשקפה הפוסט-מודרנית, שאומרת, הכל ימחק, כל מה שאתה מכיר בתור טבע זה הכל חינוך, לצרכים מסוימים, או הסגלה, או הסללה, או כל מיני זה. והנה, המצוות ביותר דעתי לבוא, יש דעה כזאת אמורית, שהחכמים הדתיים מסתירים אותה. הם לא רוצים להגיד אותה. הם לא רוצים להגיד את האמת. אז הכל שטויות, כמו שאמרתי עכשיו, זה צורה של התייחסות לא פשטנית אפילו. התייחסות, זה צורת הלימוד שלהם. עם כל הביטויים העמוקים שמשתמשים של האקדמיה ושל כל הדברים האלה, בסופו של דבר שאתה בודק את התוכן, זה תוכן אווילי. כן, זה כמו שהרב ציודה עושה מהם צחוק באקדמיה שלהם, שטענה איך הקאי, טענה הקרא קאי. כן, מכירים את זה? את הרב ציודה הזה, שהוא אומר שהם כל כך חכמים, אז הם לא מקבלים את הפשט של ללמוד את מסכת ברכות בפשט שלה. מה זה טענה איך הקאי, זה קרי ממתי? השאלה הפשוטה, מה אתה מתחיל ממתי? תתחיל מהיסוד, יש חיוב של קריאת שמה. תתחיל, מכאן יש חיוב של קריאת שמה. מה אתה מתחיל ממתי קוראים את שמה? כאילו אנחנו יודעים שיש חיוב של קריאת שמה, ורק ממתי קוראים את זה. למה אתה מתחיל במשנה השנייה רק את החיוב של קריאת שמה? תתחיל עכשיו שיש חיוב קריאת שמה. זה ההתחלה, יש סדר. ואז תגיד, ממתי? ממתי מתחיל זה? מה אתה מתחיל ממתי? כאילו ברור שיש קריאת שמה. אז עונה הגמרא, תנא אקראי. כולנו יודעים שיש בשוכבך ובקומך. כולנו יודעים, אנחנו באים מהפסוקים של התורה, והפסוקים של התורה מגלים לנו את החיוב, ועל גבי החיוב הזה אנחנו שואלים מתי זה, מה זה בשוכבך, מה זה בקומך, מתי הזמנים, מתי זה מתחיל בבוקר, מתי זה מתחיל בערב, התנא מתחיל מהערב. כן, אני נותן קריאות שמע בערבית. אז רב צבי יהודה, בשביל להתלוצץ מעובדי עבודה זרה, מהאקדמיה של הפרנצים והשופנאוורים שם בברלין, אז הם למדו, הם רוצים ללמוד הכל כאילו בלי שום ידיעות קדומות, וזה הכל פתוח, לומדים את זה בצורה הכי פתוחה שאפשר. אז הם אומרים ככה, תנא איך הקאי דקרי מהם מתי? איפה התנא עמד, איפה הוא ישב, איפה הוא עמד, כשהוא לימד את התלמידים את המשנה הזאת? תנא איך הקאי, איפה הוא עמד דקרי מהם מתי? תנא הקר הקאי, הוא עמד על גלעת. זה מראה את הפיגור שלנו. זה הכל באותה רמה. הכל באותה, כל הביקורת המקרא וכל הזה, אני לא לומד, לא עוסק בזה. אבל ככה מקובלנו מרבותינו שהכל ברמה הזאת, כל הלקרוע ולשים פה, ועצם היחס שאתה נותן להם להתייחס אליהם ולענות להם תשובות, זה כבר עושה להם איזשהו אח שווה. אין להם שום, זה שום אח שווה.
למה
יש כאלה שעושים מילים בפנות? מה? כן, בסדר. אני גם לא באתי לצאת נגדם, אני בא לאלה מברלין, האלה ש... שמסינתם את ישראל, ככה רב רושם, אז הם מבקרים את התלמוד, הם מבקרים את המקרא. מסינתם את ישראל, הם רוצים לקעקע מסינתם לאלוקי ישראל. מסינתם למוסר שעם ישראל. אחרי זה התגלה גם בשואה, הסינה שלהם, בסדר, של כל אירופה, לעם ישראל, לא רק של הגרמנים, של כל אירופה, זה התגלה לעם ישראל. בסדר, הסינה שלהם, זה סינתם ליחידו של עולם, למוסר האלוקי שהאומה הישראלית נותנת להם. אז ברור שהם רוצים למחוק הכל ו... שהפקרות החיים, כפי שזה, אז הם באים, באים עם כל מיני השקפות עולה וכל מיני תפיסות וכל מיני זה, שמה שהם מתחת לזה, זה היצרים שלהם, זה מה שהם, טוב, בסדר, לא זוכר איך הגעתי לזה, בסדר, גם דברים חשובים. לא, לא, אבל ככל שיותר תלמדו מהר"ל, יותר תבינו הכל. אני, רק אחרי שסיימתי קצת מהר"ל, התחלתי להבין קצת הרב טאו. לפני זה הייתי שומע אותו. יש לי הרבה סיכומים של הרב טאו, שלפני זה שהייתי כותב את המילים שהוא אומר. הייתי, אתה מבין מילים, בין מילים, יש לכם שכל. כולנו עם שכל, אבל כאילו, אתה לא מכיר את המושגים. הרב טאו עצמו, אחרי זה אמר לנו, שמענו את זה מהרב טאו, שאחרי שהוא למד הרבה מהר"ל, הוא התחיל להבין את הרב טאו. אז הכל הובן לנו. הרבה אומר משהו אחר, הרבה אומר משהו אחר, הוא אמר לנו שאחרי שהוא למד 300 דף גמרא, הוא התחיל להבין את הרב ציודה. כנראה, הרב ציודה הוא בא מכל התורה כולה, אבל כאילו היסוד זה המהר"ל, והיסוד זה הש"ס, והיסוד... אז ככל שאתה שייך למושגים האלה, אתה יודע, אני כלום, כן, זה לא אותי, אבל להבין את מרן הרב זה צהל, זה להיות שייך למושגים האלה, כן, הרב כל כולו זה מהר"ל, ורמח"ל בשקט, כאילו לא לגלות שזה הרמח"ל, כמונה, כי זה ניסטר, אז הוא לא, הנה, פה אנחנו רואים, הרב קצת מגלה. הרב רוצל, המטרה שלו זה לקחת את כל מחשבת התורה של האמונה, כל מחשבת התורה של האמונה, דרך כל, תראו באיגרת תף קוף ממלף, תפתחו שם באיגרת תף קוף ממלף, את כל הקצוות שיש בתורה, אבל יש לו שיטה, אין לו, זה לא שהוא פלורליסט של תורה, מה שהיום הרב מאיר לומד עם השיעורים הגבוהים שם, באחד השיעורים בעדר היקר, שגם זה אותו חשבון, שלקחת את כל מחשבת התורה על כל הקצוות שיש בה, אבל לתת בה כיוון, לתת בה מגמתיות, לגלות את הנקודה הפנימית שיש שכולם אליה כיוונו, רק הם אמרו את זה בתור איברים שונים, יש את הרגל, יש את היד, יש את השכל של זה, יש את הלב, מהר"ל כוזרי, יש את הלב של זה, לדעת, לסמן כל זה במקום שלו, עם מה הראשון הזה או מה האחרון הזה שכתבו באמונה במוסר, נגד מה הם כיוונו, למה הם תפסו דווקא את השיטה בצורה הזאת. הרב באיגרת ההיא, באיגרת ממדלת של אלכסלה אלכסנדר, והוא רושם שזה ספרה דה אדם, זה נקרא. שאתה לוקח גם את כל המחשבות, זה כבר אנשים מאוד מאוד גדולים, את כל המחשבות האנושיות המפוזרות, ואתה מסדר את זה לאור, שכל התורה הזאת של האמונה, של כל חכמי ישראל, זה הלב שלה, שאתה מקבל ספרה דה אדם, את המחשבת האנושיות המגמתית, נגיד. אבל זה כבר מדרגה של אנשים, זה המרן הרב זצ"ל. זה מה שעושה באורות הקודש. הוא מברר את כל הכפירות ואת כל הדתות ואת כל הזה, את הנקודות, נקודה פנימית, את הנקודה, את האמת הפנימית שיש בהם, שלבטל אותם מהמציאות, כי הכל מלא ברשע ובשפלות וזה כל הדתות וכל הכפירות, הכל זה שפלות אחת גדולה. אז הרב מגלה את, נקודה, את הנקודה הפנימית, שהיא זאת שמביאה את התנועה הזאת, זה מה שנותן לה את האמת המציאותית שלה. אז הרב מברר את זה באורות הקודש, יש הרבה באורות הקודש, הרבה, המון, קשה מאוד. סוגיות מאוד קשות, גם קשה לעסוק בזה, זה מי שראוי לזה, לא כל אחד ראוי לעסוק בדברים האלה, כן, אחד שהוא כבר מלא, כולו מלא בירת שמיים, מלא בתורה, מלא באמונה, מלא במוסר, מלא בכל דרכי של תורה, אז הוא יכול גם לפנות לדברים. אני אומר לפני זה, בשנה לפני זה, זה לעסוק בכל ענייניה של האמונה, אבל מרן הרב זצ"ל יש אג'נדה. הכוונה, יש לו שיטה. הוא מכיר שיטות אחרות, הוא גם יודע ללחום עם שיטות אחרות. תראה בסוף פרק ב' של אורות ארץ ישראל, איך הוא מתבטא שם. הוא אומר, יש שיטה אחרת, אני מכיר אותה. היא לא מתייחסת לנסתר. שיטה באמונה, שממשיכה עניינים של יראת שמיים, ועניינים של מידות טובות, אבל היא לא מתייחסת לנסתר. חסרון הכרת הרזים, זה לא מעניין אותה. זה לא קיים מבחינתה, בהדרכתה של האמונה. לא קיים. הוא אומר, אנחנו צריכים ללחום נגדה, בחוכמה. ללחום בחוכמה, זה כל משנת הרב. זה ללחום נגדה בחוכמה. זה להקים תלמידי חכמים כאלה, שהם מלאים בדרכי האמונה האלה של המהר"ל, של הכוזרי, של התפיסות האורגניות, לא התפיסות הכמותיות, הגופיות, כאילו הכוונה לתפוס דברים בצורה כמותית. צריך לעסוק בזה, להבין מה אני אומר פה. אבל קיצר, כן, ככל שלומדיה, אפשר לקרוא מהר"ל, ולא לא נביא כלום, צריך ללמוד מהר"ל עם רב. הכוונה, אבל גם שלומדים ללמוד, לא לפחד, גם לא לפחד, אנחנו... אני אומר, יש שיטה, השיטה של המהר"ל זה לימוד שצריך לעסוק פה בצורה. שלב ראשון, שאנחנו באים עם כל המאוס ועם כל מה שבאנו איפה שהיינו, ואת צריך להוריד קודם כל לקלף. לקלף זה קליפות, כפשוטו. אז ללמוד הרבה מהר"ל. הרב עודד אומר לנו, שואלים אותי איך ללמוד בעיון, וזה, אין לכם שכל עדיין ללמוד בעיון, מה תלמדו בעיון עכשיו? תחשבו על כל מושג, אתם לא זה, מה אתם חושבים? ולאדם מתחיל את השס, ככה אותו דבר, הוא אומר, טוב, אני רוצה להבין את החזוקה הזאת של איזה, אתה לא יודע מימין שמאל, מה זה חזוקה, מה זה מיגו? כן, אז אנחנו ממליצים, לא, אנחנו ממליצים, יש את שלושת הספרים, יש ארבעת הספרים הראשונים המרכזיים, זה חמש ספרים, זה הנתיבות ושלושת הספרים. זה ברור שזה הנושא שלנו. עשיתי את השיעור פתיחה הזה בגדול בתחילת שנה, אני מדבר תמיד על מוסר ואמונה מחלק ביניהם, ובתוך האמונה אני אומר, מה השיטה שלנו? מה השיטה של מרן הרב זצ"ל? השיטה שהייתה אמורה להיות שיטתה של הציונות הדתית, בלי החלקים האחרים שתמיד היו חלקים בציונות הדתית, זה ידיעות היסטוריה שצריך לעסוק בהם, וזה לא המקום כאן.
נתיבות עולם?
אז יש נתיבות עולם, ויש את שלושת הספרים, נצח גבורות תפארת. עכשיו, נתיבות עולם הוא הספר היסודי שבו צריך לעסוק ראשון, כי הוא ספר מוסר, כמובן מוסר עליון של המהר"ל. אמנם הוא ספר המשך לדרך חיים. הוא רושם שלדרך חיים אין את כל המוסרים של פרקי אבות, לכן צריך להוסיף גם נתיבות עולם. אבל זה ספר הרבה יותר סיסטמטי, הרבה יותר מערכתי, הרבה יותר מסודר, דרך חיים. המהר"ל משועבד לרבי, כמובן לסדר של פרקי אבות. אז הוא מוסיף הרבה מדילה, אבל הוא בסופו של דבר... הדרך חיים הופך להיות הנטפל, הנלווה לנתיבות עולם. נתיבות עולם כולם מתחילים איתו. דרך חיים אני לא יודע כמה סיימו בעולם, כמה למדו את כל ספר דרך חיים. אני אישית לא סיימתי דרך חיים, למדתי הרבה סוגיות מתוכו, אבל לא, זה ספר שצריך זמן ומקום ושעה בשביל ללמוד אותו. אז יש את הנתיבות. נצח גבורות תפארת. נצח גבורות תפארת, הסדר של המהר"ל זה גבורות נצח תפארת. כאילו זה הסדר שהוא כתב את הספרים, אנחנו רואים, נכון? גבורות, נצח בר, מיד הכי גבורות. תפארת אחרי. יש מקומות בתפארת שהוא שולח לנצח, ויש מקומות בנצח שהוא שולח לתפארת. אז יכול להיות שהמהר"ל כתב ביחד. המהר"ל בגבורות, בתחילתו, הוא שולח לפרקים הבאים, הוא אומר, אני אכתוב את זה בפרקים הבאים, זה נצח. זאת אומרת, אנחנו רואים, המהר"ל היה לו תוכנית כזאת בראש של לרשום על יציאת מצרים, ועל ישראל בתורה. נצח זה ישראל, סגולת ישראל, בני בכורי, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. שם ליבת ההשקפת, התפיסת עולם שם נמצאת. נצח, פרקים י', עכשיו יצא הספר הזה, האור הגדול של רב עודד, י', י', ב', י', ג', הפרקים האלה זה ליבת המשנת הרב נמצאת שם. ברור שהרב הוסיף מדילי המון ובהעמקה של תורה. והרבה מספרים אחרים וזה, אבל הליבה של התפיסה של מרן הרב זצ"ל, זה הפרקים האלה, פרק י"א, זה לא סתם. הרב צבי יהודה, זה כל המורה מלמד את זה בישיבה וחוזר על זה בסגולת ישראל. זה נושא שהמהר"ל שם באמירה, הוא מתמודד עם הנצרות, אבל הוא מתמודד נגד הרבה שיטות ביהדות גם כן.
זה נתיבות עולם?
לא, זה כל בנצח אני אומר. אני אומר, בנתיבות עולם זה יותר לעניינים המוסריים. אז מה זה עניינים המוסריים? תראה, בוא נביא את הדוגמה הפשוטה. שאדם לומד את נתיב התורה ואדם לומד תפארת. שניהם זה תורה. נתיב התורה מדבר על התורה, ותפארת מדברת על התורה. אבל בתפארת, הקישור אל התורה יבוא אליך בצורה ממלאית. אתה נושא, אתה לומד על הגישה לתורה. הכוונה, מה זה תורה אלוקית? אתה לומד על אידיית התורה. מה זה תורה? מה זה תורה אלוקית שבאה משמש מקדם, ממרום מוזה, יורדת אלינו, באה אלינו. זה תפארת. נתיב התורה, יש תורה, אתה רוצה ללמוד תורה, אתה רוצה לקיים את התורה, אחרי כל הסוגיות האלה ביררת את הגישה לתורה, את הידע של התורה, אבל מה זה תמיד חכם? איך תמיד חכם מתעלה? איך הוא, כן, המהר"ל פותח שם פרק א' בנבדלותה של תורה, ועל פי זה הוא בונה את כל הממלא בהמשך, נתיב העבודה, מה זה תפילה, מה זה ענייני תפילה. אתה רואה שזה עניינים של עבודה. אפילו בתורה, אתה לא עוסק באידאה של התורה כמו בתפארת, אתה עוסק בדרכי העבודה, עבודת השם, בעניינים המוסריים. איך תמיד חכם צריך להיות דבק, איך הוא כל כולו צריך להיות דבק בתורה, בלימודה של תורה, משחיר עליה כעורב. הוא מביא את כל המאמרים המוסריים שיש ביחס ללימוד תורה. העניינים של עבודת השם ביחס ללימוד תורה. ברור שיש שם ברור עקרוני ועניינים עקרוניים. התורה היא סדר העולם, המושג שהמהר"ל שם אומר בפרק א', על נבדלותה של התורה, שזה אי של תפארת בתוך נתיבות עולם. בסדר, אבל כל זה בשביל מה? בשביל איך לומדים, לומדים בחבורה, איך מקושרים, מתי אוכלים, איך אוכלים, כל מיליון סוגיות שבהם המהר"ל דן, ממלא גם לקישור למצוותיה של תורה, בסוף נתיב התורה, וכו'. הקיצר, זה יותר הנושא המוסרי.
אז מה
רוצה לשמור
כאילו
מסעת
ישרים?
ברור, מה זאת אומרת?
לא, אם נתיבות עולם, אבל זה גם מוסר.
לא, מסעת ישרים זה ספר הספרים. זה קדוש, 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 יאמר לו.
אז מה ההבדל?
אמרתי, מה ההבדל?
בין מסעת ישרים לנתיבות עולם.
נתיבות עולם זה דבר ראשון, הוא בתוך המסעת ישרים יורד יותר בצורת הסגנון שלו לעניינים המוסריים ישירות, הכוונה דרכי עבודה.
מה הלב של מסעת ישרים? גם כל הספר?
מה?
אני אומר, הלב של
השרים. לא הבנתי את השאלה, הלב.
אם אתה אומר נכון, כל המעלה שאני אומר, אלה ששלושת פרקים שהם מהליבה. במסגרת השרים יש ליבה או שזה כל הספר ליבה?
כן, ברוחבת האדם בעולמו זה הנושא הפנימי של הספר, וכל הספר מבאר את ברוחבת האדם בעולמו.
מה העניין שמעתי שיש עד י' א' זה משהו אחד?
צדיקות וחסידות, כן, ודאי. ללמוד כל הספר. אבל ברור שכשאתה מתחיל את הפרישות, אז אתה מבין שזה מדרגות שעוד לא שייכות אלינו לגמרי. קודם כל, נהיה נקיים. עכשיו, זה לא סותר, שיכול, לא בישיבה, לא מגישים בישיבה, גם חסידות. כאילו, אדם עכשיו, הוא מתפלל על הדור, קודם כל תקום בבוקר לתפילה, אתה מתפלל על עצמך, אתה, הדור הוא כל כולו עסוק בו, וזה, תאכל קצת פחות ברוך הצהריים, תהיה קצת... ברור שכל המדרגות הם, יש להם איזושהי שייכות. החסיד של הרמח"ל זה מדרגה עצומה שכל מגמותיו אתה שייך לשלושת המה. יש שלוש צורות הסתכלות, לא צריך לבטל את היראת עונש, לא צריך גם לבטל את הרצון אולי לכבוד ברמה מסוימת, אבל אתה שייך ללעשות נחת רוח לרצו. אז כל המדרגות האלה זה מדרגות טהרה, 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 זה טהרת המחשבה. זאת אומרת, אתה בנקיות הזה כבר בטהרת המחשבה, וגם המחשבה אתה מייצר מניעים טהורים בכל עבודת השם. הכל טהור אצלך, אתה מכוון את מעשיך. לא אומר שלא לכוון, לא להכיר. בוודאי שאנחנו פרק הו, אנחנו קוראים אותו כבר מאות פעמים, לא יודע, קראנו אותו הרבה פעמים. בסדר? בשאיפה, בשאיפה להגיע שם. שכל מעשה ויהיו קודש, החולין שלו זה קודש, אוכלי את הקודשים בירושלים, אוכלי חולין על טהרה, זה מדרגות, מדרגות שאנחנו צריכים להכיר אותם, אנחנו צריכים ללמוד את זה, אבל ברור שהנושא שלנו בעיקר של העבודה זה שלושת הזה, זה הזהירות, הזריזות והנקיות, זה סוף י"א, כן. בסדר. הרמח"ל זה מרן, מרן הרב זה על אורות הקודש מלא רמח"ל. הכל הסוגיות, הרבה סוגיות באורות זה רמח"ל. למה כשאנחנו אומרים מהר"ל? כי הרמח"ל יש בו צד שיותר פנימיות. וגם הסגנון שלו הוא סגנון של פנימיות. מסילת ישרים זה גם ספר פנימיות. רק אסרו עליו לכתוב בפנימיות, אז הוא כתב, זכינו במסילת ישרים. היה חרם של חכמי דורו. סיפור, זה היסטוריה מיוחדת, הרמח"ל צריך להכיר את ההיסטוריה שלו. הוא נרדף על ידי כמעט כולם בדורו, ו-50 שנה אחרי שהוא נפטר, כל ישראל קיבלו אותו. כמעט כל ישראל קיבלו אותו. אין אף אחד כמעט שלא קיבלו אותו. מדהים, הרמח"ל. כאילו, עליו, הוא מקטריג מאוד גדול בדורו. שרפו את הספרים שלו. שרפו אותו כמעט, יחד עם הספרים שלו. רדפו אותו עד מוות. הוא נרדף, ברח, ברח מאיטליה לארץ ישראל, ורדפו אותו חכמי דורות. זה מנחם גדולים, גדולי הדורות. משפחת אבואב, גדולי הדורות. 50 שנה אחרי כל המקהלות ישראל, כמעט כולם, עד היום אולי חב"ד היחידים אולי שלא לומדים רמח"ל, אבל כולם, אין מישהו שלא לומד רמח"ל, אם זה משיבותינו כמובן, אבל גם בחרדים, בליטאים, או בחסידים, כל אחד יש את הבחינה שלו בספרים יותר שמודגשים אליו, אבל קיבלו את רמח"ל במלוא. מרן הרב זצ"ל, תפיסות העולם שלו מתבררות מאוד מהרמח"ל, רק אנחנו לא מדגישים את הרמח"ל. כי הרמח"ל, התפיסה האורגנית, אפשר ללמוד אותו בלי התפיסה האורגנית הזאת. וצריך, המהר"ל, הכוזרי, זה הנושא שאלה במחנכים. אלא התפיסה של ישראל כלב באומות, ארץ ישראל כלב בארצות. התפיסה הזאת הלאומית מאוד מודגשת. סגולת ישראל, שזו סוגיה עצמה שהיא מאוד מסוכנת. אבל סגולת ישראל היא, זה דבר שמאוד מודגש במהר"ל ובכוזרי. אפשר ללמוד את כל הרמח"ל בלי להבין שכשהוא מדבר על החסיד, אז הוא מדבר על זה, בלי שהוא מדבר על הכפירה הרביעית בדעת תבונות, שהוא מדבר על סגולת ישראל. אפשר ללמוד את כל הרמח"ל בלי זה. כי זה יותר דרכי עבודה ויותר קיצר. בסדר, לא משנה. אני אומר בגלל זה. אבל אחרי שמבינים את זה, אז יודעים שכשהרם מדבר על סגולה ובחירה, כמו שהרב טאו הזה באחד השיעורים בשבועות האחרונים, זה הנהגת הייחוד וזה הנהגת המשפט של הרמח"ל. אנחנו לא צריכים להגיד את המילים האלה, אנחנו יכולים ללמוד את זה עם איגרת תקנה. למה לדבר במילים של דעת תבונות? זה מה שהרב צבי יהודה אמר לו שם על הרב טאו. לא זוכר איך הגענו משאלות ומזה, מרום מוזה, נכון? ממרום מוזה. מרום מוזה. טוב, בפעם הבאה נעסוק בזה, בעזרת השם. עד כאן. Thank you.